מוריי ורבותיי, אני קודם כל אפתח בהתנצלות על כך ששבוע שעבר נעדרתי מכם. בורא עולם זיכה אותי בחולי ההצטננות. חסדי השם שזה היה רק זה ולא איזה קורונה. עכשיו שמעתם, הרב עמר תקוע, מסכן.
אנחנו מסכנים, הוא נראה לי שמח שיהיה לו שבועיים של שקט.
נסע לסינגפור להציל שם את הקברים ושם אותו בבידוד 14 יום.
הרב עמר?
הרב עמר, כן.
איפה הוא? בארץ או
בו? הוא עוד לא חזק, שהוא יחזור.
הוא יחזור, הוא יצטרך בבידוד, אבל בבית.
בבית, כן.
איפה הוא נסע?
סינגפור, סינגפור. הגויים שם רצו לחרוש את בית הקברות של היהודים, אז היה צריך שהוא ייסע לשם להשתדל בעניין. אז כך יצא. אז זה קודם כל התנצלותי על כך שמעדרתי מכם שבוע שעבר, אני פשוט בקושי עשיתי מילה מהפה. עוד יותר מזה, היה לי פה אימה ופחד מהעבודות, אמרתי, אם אני אגיע לפה עם הגרון,
הסוג הזה. מה? שקרה להם מהשפעת שם?
מה אתה אומר?
מי שקרה להם מהשפעת?
הקורונה, הקורונה. קורונה. זה קטר, זה חסידים, אומרים קייסר. יודעים שפעם אחת היה קייזר, פרנץ יוזף. הוא יום אחד החליט בווינה, הוא רוצה לראות את כל היהודים. קיצור, בשעת הבוקר, בלי להודיע שום דבר, עלה לקרקרה, אמרו, תעבור בית כנסת, בית כנסת. יהודים נבלו וזה, דאגו, יקחתו כנסת הגדול, היפה, שעות החזן, וזה וזה. אחרי שגמרו כמה סיבובים, כמה דקות, אני מרגיש שיש עוד איזה בית כנסת שאתם מסתירים ממני. אמרו לה, עזוב, עזוב, בשביל מה לך? לא, לא, אני רוצה את כולם לראות. אמרו, ואבוי, הסתבכנו עכשיו, הוא יגיע לבית כנסת של החסידים, נראה אלה משתוללים, משתגעים, שרים, קופצים. מה יהיה, על הפנים, מה יהיה? טוב, לא הייתה ברירה, הם הבינו שאחד דינם נגזר. לקחו אותו לשם, מגיעים, 10 בבוקר, נכנסים לתפילה. איך שהם נכנסים בדיוק מה הם צועקים? קייסר! תראה מה זה, זה יופי פה, כל היהודים כאן, אך שנכנסתי, עוד לא ראו אותי בכלל, ישר צעקו קייסר. כאן, גם מכבדים אותי פה, ויצור, היה אוהב ישראל גדול, ידוע, פרנץ יוזף.
שהגיע לחורבה לפני שבנו את הכיפה.
כן, כן. לא, זה לא יודע, זה אותו אחד, אני לא בטוח, כן, זה אותו אחד.
שעליו
זה נאמר, כן. כן. טוב,
איך הוא היה בבית של רבי יוסף זונדל מסלן, זה אפילו עוד יותר טוב.
שמה היה?
הביאו אותו לבית של רבי יוסף זונדל מסלן, שהיה אני מרוד.
כן.
אז היה לו רק כיסאות מקש. אז הוא התיישב, והוא היה שמן, אז כי זה נקרא. אז אמר לו, תראה, גדול מה שנאמר בך יותר מיעקב אבינו. יעקב אבינו הניח את הראש על האבנים, כולם רבו עליי, אני צדיק ראשו. אתה התיישבת, כל החורים רבו עליי, אני צדיק.
כל החורים?
נהיה חור אחד.
גדול מה שנאמר בו יותר מה ש... כמו הבדיחה על הגדול יותר מרבי עקיבא, שהיה איזה אחד מלווה בריבית. קמצן מקומץ, היה מלווה או באחוז או באחוז וחצי. קיצור, היה לארס דווי, נכנס איזה אני הבית, אומר להם, תראו חבר'ה, אני צריך להחזיר כסף לאבא שלכם. אני רק לא זוכר אם הוא הלווה לי באחוז או אחוז וחצי. יום, ניגש לשאול את אבא. הולכים שואלים אותו, הוא לארס דווי, כבר אין לו שום תאווה בעולם הזה. מה הוא אומר להם? ויצא נשמתו. נאמר בו שגדול בו יותר מה שנאמר בעקיבא ועקיבא.
בעקיבא, אתה שמתו
באחד, טוב, זה לראות מה זה התאווה שלא עוזב את האדם אפילו. אומרים שכל דבר בטל ברוב, חוץ מדבר של המניין. ככה הלכה אומרת, נכון? מה הכוונה? כל התאיבס, זה בטלות ברוב. אתה מזדקן, אין לך תאוות אכילה, תאוות הראיות, תאוות... כל התאוות בטלות. חוץ מדבר של המניין. זה נשאר אפילו בזה כמעט. לא יומה. טוב, אחרי כל הדברים הללו, יצאנו לחובת, חיים לדעת את בדיחותה, אנחנו נמשיך קדימה בעיוננו, וככה ביקשתי לשמוע מהשטח איזה נושאים מעניינים. אחד הנושאים שעלו, זה ברור שאלת מלחמת הדעות, שאלת נושא המחלוקת, היחס המחלוקות בכלל ביהדות. אין ספק שזה נושא שמטריד את כולנו. הוא מטריד אותנו באופן מהותי, אבל בטח שמטריד אותנו במציאות שבה אנחנו חיים היום. במציאות של חיים של חורבן, אין מקדש, אין הכרעה, אין סנהדרין, אין סמכות אחת. עם ישראל נעשה כתורות תורות, אני לא יודע אם סיפרתי לכם שהיה לי את הפאנל עם הכומר והקאדי, סיפרתי לכם אחרי, עוד לא, כן. על המחלוקת. כן. היה שלב שמה קרה, היה בהתחלה הרצאה, ואז אחר כך היה שאלות, היה להם מטפלים במיניות. הם שאלו כל מיני דברים, מה מותר, מה אסור לפי הדת שלכם. הם שאלו שאלה, ואז הסדר היה שהכומר ענה ראשון, הקאדי אחר כך, ואז אני דיברתי. אז זה היה קבוע, הכומר ענה אסור, הקאדי אמר מותר, ואני אמרתי, מחלוקת. פעם ראשונה, פעם שנייה אותו דבר, אסור, מותר, מחלוקת. הפעם השלישית הוא אמר אסור, מותר, ואמרתם, תגידו אתם, כל הקהל צעק, מחלוקת. כן. שתבינו איפה הגענו, שתכף, זה לא שיש אצל הנוצרים ואצל המוסלמים מחלוקות, יש מחלוקות. אבל אבל הם כל אחד מהם מתחיל שהוא אומר, הוא האמת. המרונים, הוא כומר מרוני. אנחנו האמת. מה זה אצל הנוצרים מחלוקות? הרגו אחד את השני, שחטו אחד את השני. מאות בשנים על המחלוקות האלה. האסלאם, מה שהולך שם, הסונים, שיעים וכו', מחלוקות, חבל על הזמן. מכות רצח. אז זה אצל כולם, זה לא המצאה של היהודים. אצלנו זה לא היה אמור להיות. לנו אמור היה להיות, דרך אגב, גם אצל הנוצרים. הנוצרים גם כן מאמינים שיש בית דין הגדול, אצל הקתולים, מגסטריום, כן, זה בוותיקן. מה שקרה זה שהתפצל. אנחנו, אחרי ההתפצלות, מאמינים שחסר לנו משהו. הבנתם את ההבדל? הנוצרים התפצלו כבר, זהו, הפרוטסטנטים אומרים, אין בית דין גדול. דרך אגב, אצל הפרוטסטנטים לא אומרים שהם לא מקבלים את הבית דין גדול של הקתולים. אומרים, אין בית דין גדול בכלל, אין דבר כזה. מה פתאום, אין סמכות אחת. כל כומר, כל פריסט יכול להגיד מה שהוא רוצה. ומה זה ביהדות? היה, הווה ויהיה. אמירה מאוד ברורה, שיש מקום אחד שממנו יוצא תורה לישראל, הוא אמור להגיד, והמציאות ימינו שאנחנו חיים היום, המציאות הטרגית של חורבן, זה מעורר את השאלה הזאת. לכן יוצא ששאלת המחלוקת יש בשני רבדים. הרובד העקרוני, שהוא נכון תמיד, והרובד הפרקטי לימינו, כאשר אנחנו חיים במציאות של חורבן ואין הכרעה אחת, מה אנחנו עושים מתוך המציאות הזאת? איך מתייחסים לזה? איך אוכלים את זה? אין ברמה הנפשית. תראו לכם שזה אחד מהמוקשים לדעתי של הנוער. אני נתקע בשיחות עם חבר'ה צעירים, אתה שממש שומע את זה בלי סוף. לחבר'ה מאוד קשה העניין הזה. מה זה? עדות היא בדיחה. הוא אומר ככה, הוא אומר ההפך הגמור, כל אחד 180 מעלות. אני זוכר שבתור נער פעם אחת היה לי איזה יום שבו חוויתי את זה. בוקר אחד, קראתי שיחות הרב צבי יהודה. צבי יהודה שמה מביא חשיבות של לימוד אמונה וכו'. הוא מביא שנאמר על דוד המלך שהוא אומר לשלמה, דע את אלוהי אביך ועובדהו. קודם כל דע. אחר כך אלוהי אביך. בסדר? לא, יש כוח, חבורת נחמד. אחרי הצהריים, אני מתכנס, בן מלחמה, אני פותח שם איזה ספר חסידות כלשהו, לא זוכר אפילו מי זה היה. דע את אלוהי אביך ועובדהו. יהודי צריך אמונה תמימה בדרך האבות, בלי חקירות, בלי שאלות, בתמימות גמורה. דע את אלוהי אביך ועובדהו, כן? תראו, אותו יום, בני גדולים, אותו פסוק, כל אחד מבין אותו 180 מעלות ההפך. בסדר? התחושה הזאת היא יכולה ליצור... זה מה שמיוחד לעם ישראל, כן? בכל אופן, התחושה הבסיסית, כן? היא שיש איזה בלגן פה מוחלט. עומד הנער, עומד הנערה מול הדבר הזה, ואתה תשמע, מה אתה אומרת? אני רוצה את עובד השם, בטח, אני מאמין, אלוקים, אבל מה זה השם? הוא אומר ככה, הוא אומר 180 מעלות ההפך. אז אין אלוקים. אין, אז זה משהו פה לא בסדר. לכן אנחנו חייבים לתת מענה מהותי לשאלה הזאת. יפה. עכשיו, אני ברשותכם...
מה שאמרת, עכשיו, זה המחלוקת או שזה השתיים שאומרים את אותו דבר?
מחלוקת.
מחלוקת?
מחלוקת. כל אחד קורא את הפסוק הזה, גם ההפך.
למה זה הפוך?
הרב ציודה אומר, הפסוק הזה מלמד שקודם כל צריך חקירה ושאלה ותהייה ולדעת, כן? אפילו למרות שהוא אלוהי אביך, והיית יכול להגיד, אני מקבל את זה מכוח אבא שלי, לא, 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 דע, את אלוהי אביך ועובדהו.
דע את אלוהי אביך ועובדהו.
מה שאני אומר, לא, דע את אלוהי אביך ועובדהו. אנחנו צריכים לדעת שיש אלוהים, שהאבא שלנו אמר לנו, אלוקים, ככה וכל, מסורת שקיבלנו מאבותינו, בלי שאלות ובלי תהיות ובלי
חקירות. אני לעניות דעתי, זה לא מחלוקת בכלל.
יכול להיות, זה אחד הסבירים שנראה היום פה. קודם כל, יש כבר מחלוקת פה עכשיו, ממי למי, ביני לבינך, איך להבין, אתה מפרט את השני האחרונים האלה. אז הנה, מחלוקת איך שלא יהיה, מה שלא נמצא מפה עכשיו, נמצא מפה עם מחלוקת.
לא, אני חושב שאתה תסכים אותי ואתה תגיד.
אה, יכול להיות, לכן, כן.
אני אומר, על הפירוש הידוע שדע ידיעה, ואדם ידע את חווה אשתו ידיעה, זה חיבור, אז אתה יכול להבין את שם שם בלי מחלוקת.
זה מצוין בפסוק, זה לא מה שהרב צבי אומר. הוא אומר את זה, הוא לוקח את זה למקום אחר, הוא לוקח את זה למקום.
במקום שתבדוק ותחפש.
תברר, תחקור, תשאל, תקשר קושיות, אל תקבל שונה כמובן מאליו. אתה צודק שבפסוק עצמו, אם הייתי קורא את הפסוק, הייתי יכול, זה מה שאתה עכשיו, פשוט שלישית בכלל, לפסוק הזה, בסדר? שהידיעה האלוהית צריכה להיות ידיעה רגישית, חווייתית, של ציבור, של דבקות, אם נכי נאמין, זה פירוש.
אפשר למדת בפסוק. אולי אפשר לומר זה הווייתית.
מאוד יכול להיות, לא אמרתי שלא, אבל זה פירוש נוסף לפסוק. אדרבה, הנה חינמי, עכשיו הוספנו עוד... הוספנו שמן.
זה פירוש שאפשר להסביר שקשור
לפני חמשות. בסדר, הוספנו שמן, הוספנו שמן למדורת המחלוקת. עכשיו הפסוק הזה, נהיה פירוש שלישי. יש כוח. סברים שפעם ישבו אצל הרב, יש שני אנשים לדין תורה, הרב אומר, רובן אתה צודק, שימן אתה צודק. אז הרבנית אמרה לו, מה זה? אמרה לו, מה את צודקת? הוא עושה ארוחת צהריים, הרב, כן? לא הייתה לו ברירה להגיד את זה. אבל יש פה שאלה מהותית, כן? איך הדבר הזה יכול להיות? יפה, עכשיו ככה, הנושא הוא נושא שמן, אני חושב שהזמן שיש לנו מעכשיו עד סוף זמן חורף הוא זמן מתאים ככה ל4-5 מפגשים, שבהם נוכל לבר את העניין הזה. אומנם התחלתי ככה לעשות עניין לפורים, אבל בסופו של דבר, יותר חשוב שנקיף את הנושא הזה עכשיו, וכל, אפשר לקשר את זה לפורים, והחלטה תדאגו, בדרשה נדרוש, הכל יהיה בסדר גמור, לפחות נתחיל קודם כל, מבירור המקור הראשוני. המקור הראשוני למושג, להתייחסות היהודית לשאלת המחלוקת, נמצא במשפט הידוע והמפורסם, דברי חז"ל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נתחיל היום ברשותכם, ולא נשלים את התמונה, אבל לפחות יהיה לנו חלק מהתמונה, בלימוד משמעות המשפט הזה, ונראה שיש מחלוקת, בהבנת המשפט הזה. לא פשוט בכלל, מה משמעותו? שלוש שיטות לפחות, נראה, בראשונים ובאחרונים, בהבנת משמעות המשפט הזה. מקור המשפט ידוע ומפורסם, הרב מסכת ירובין דף י"ג, אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הלילה אומרים הלכה כמותנו, הלילה אומרים הלכה כמותנו, דרך אגב, במים חלקו, האם נוח לו לאדם שנברא או לא נוח לו שנברא, כן, זה היה המחלוקת שמה. הלכה, לא ברור בכלל, הראשונים פה שואלים, מה זאת אומרת, הלכה כמותנו, מה היא נפקמינה? יש התוספות שמסביר, לא משנה כרגע, אבל נחלקו.
ולהלכה גם לא הוכרה, אין הכרה.
מה? הוכרה, כן, הלכה כבית הלל.
לא, העניין הזה.
גם העניין הזה, בכל הדברים. בכל הדברים.
שכן, זה טוב
שנברא. כן, כן. יצא בת קול ואמרה, לא, זה רן, נוח לו שלא נברא. בית הלל סבורי שנוח לו שלא נברא, אבל הלכה כמותם. יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן. והלכה כבית הלל. אבל שבת הכל הכריע, ובערת סוגריים המפרשים, במיוחד החוקרים שבהם עוסקים בשאלה הכללית, הרי כידוע לנו בכלל, בית שמאי ובית הלל נחלקו ביניהם שנים. הלל ושמאי נחלקו שנים, בית שמאי ובית הלל נחלקו שנים. באיזשהו שלב יצא בת קול והכריע. האם הסיפור פה הוא סיפור ההכרעה הכללי של מחלוקת שמאי והלל, או שמשהו ספציפי לגבי המחלוקת הזאת? שתי דעות בראשונים. רב שיר הגאון כבר דן בזה וכולי, ואבי אבי שמוע והמאירי בהקדמתו לשעס וכולי וכולי. נושא גדול מאוד שדנים סביב גם נושא של מסורת תורה שבעל פה, יחד בית שמאי ובית הלל וכולי וכולי, נושא גדול שלא נוכל להיכנס אליו כרגע, אבל זה לא כזה משנה מבחינתנו. בין אם נאמר שהסיפור פה הוא סיפור נקודתי, בין אם נאמר שמדובר כאן בהכרעה כללית על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, איך שלא יהיה, לפני ההכרעה כ-X אמרו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כמובן, המשפט הזה מעורר שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך ייתכן שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? אחד אומר טהור, אחד אומר טמא, אחד אומר ישר, אחד אומר קום, אז יש לנו הפוכים לחלוטין. דבר שני, למה דווקא פה נזכרו לומר את זה? הרי ש"ס מלא בהכרעה במחלוקות. ש"ס מלא בהכרעה שבאים ואומרים, רבי יהודה, אחר גם מאיר, וכו' וכו' וכו'. למה לא אומרים, רבי יהודה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואחר גם מאיר, רבי יהודה, לא משנה, לא מצאנו. בשום מקום בש"ס כולו, לא מצאנו מחלוקת שהוכרעה ככה. אנחנו תכף נראה את המקור השני שבו זה הוזכר, המושג אלו ואלו דברים חיים, נושא אגדתי לחלוטין. בשום דיון הלכתי או אגדתי מחלוקתי, לא מובא שהייתה מחלוקת ונפסקה הלכה כמו איקס, אבל דע לך לפני זה כהקדמה שאלו ואלו דברים חיים. רק פה זה נאמר. בין אם נאמר שמדובר פה על המחלוקת הספציפית הזאת, בין אם נאמר שמדובר באופן כללי, מחלוקות שמאי והלל, מה נדלקו דווקא פה לומר את זה? תימה עצומה. אלו שתי השאלות. שואלת הגמרא, רגע, ומאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותה? שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם דברי בית שמאי. עכשיו, פה עולה השאלה השלישית. שמתם למה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, רגע, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אם ככה, למה זכו שהלכה כמו בית הלל? סליחה, אני לא מצליח להבין בכלל את השאלה.
אם אלו ואלו
דברי אלוקים חיים, אז מה? גם אז צריך להכריע כמו מישהו, בסדר? אז למה אתה שואל, השאלה צריכה להיות אחרת, ומפני מה זכו שהלכה כבית הלל? בלי קשר לאלו ואלו דברי אלוקים חיים, בין אם נאמר דרך אגב ששניהם צודקים, בין אם נאמר שאחד צודק ואחד טועה, אז אם נאמר שאחד צודק ואחד טועה, אז הלכה כבית הלל מה זה אומר? כבית הלל צודקים. אבל אם שניהם צודקים, אז עכשיו זה מסביר, זה עונה על הקושייה, עדיין, אם שניהם צודקים, אז מה פתאום שתתפסק בכלל הלכה? אתה כאילו מניח הנחת יסוד שמה צריכה להיות בסוף? אחראי הלכתית מסוימת. עכשיו השאלה, כמו מי נפסוק? אז הם נוחים ועלובים, נפסוק כמותם. מה פתאום? הרי האמת היא שזה וזה שניהם נכונים. אבל קודם כל שאלנו, איך יכול להיות ששניהם נכונים? אבל נגיד שכבר קיבלנו את זה, כבר שניהם נכונים. אז אם ככה, מה צריכה את המסקנה? אם שניהם נכונים, מה צריכה את המסקנה? שאין הלכה. התירוץ לא מתרס את הקושייה. לא תשאר שאני אומר לכם, רבותיי, עכשיו, תקשיבו. עכשיו גם יום שני וגם, מה התאריך היום? כבר לא זוכר. מה? כבד. עכשיו יום, ראובן אומר היום יום שני, ושימון אומר היום כבד בשבט. מה התשובה היא? אלו ואלו דברים חיים. והלכה כראובן. מה פתאום? אם אתה אומר לי שהיום גם יום שני וגם כבד בשבט, אז אין הלכה. אז זה שניהם נכונים. אז זה גם יום שני וגם כבד בשבט.
זה לפני השאלה הזאת. צריך לומר.
ממה נשך? אם תאמר שיש לכם אמת אחת, אז לא אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
אני אומר, זה עצם המשפט הזה.
כן, זה הקושייה הראשונה ששאלתי. זה הקושייה הראשונה, שאלתי שלוש קושיות. הקושייה הראשונה, איך יכול להיות שאלו ואלו דבר כמו חיים? אחד. שתיים, למה רק פה מוזכר הביטוי הזה כהקדמה לפסיקה ההלכתית? ושלוש, איך התירוץ של הגמרא בסוף מתרץ את השאלה? התירוץ לא מתרץ, מה נפשך? אם אלו ואלו דברים חיים, אז אנחנו, כאילו, אם אני מניח שצריכה להיות פסיקה הלכתית מסוימת, אני שואל את השאלה, כמו מי לפסוק? בסדר, בתיאל, בית שמי. מה פתאום לפסוק? אם אני אומר לך שאלו ואלו דברים אלוקים חיים, תהיה התשובה אשר תהיה, אז מה צריכה להיות המסקנה? שאין הלכה. כמו אף אחד. וזה שאתה מסביר לי שבית הלל ובתנים זה לא משנה שום דבר, עדיין, מה פתאום שאני אסוק הלכה כמו מישהו בכלל? אלה שלושת השאלות שאנחנו צריכים להתמודד. יופי, עכשיו. הראשונים והאחרונים נחלקו ביניהם לפחות ל2-3 סיעות. לא תמיד שמים לב לזה. תכף נראה, אני חושב שיש פה 2-3 סיעות של הבנת המשפט הזה. הידועה והמפורסמת ועוד המוכרת היא שיטת רבני צרפת, המובאים בריטב"א, מצוטטים בהמון המון ראשונים ואחרונים, לכן הם עוד התפרסמו. הריטב"א על המקום, מסכת עירובין אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאלו רבני צרפת ז"ל, איך אפשר שיהיו שניהם דברי אלוקים חיים, וזה אוסר וזה מתיר? זו השאלה הראשונה ששאלנו, נכון? ותרצו. כי כשאלה משה למרום לקבל תורה, הראו לו על כל דבר ודבר, מתת פנים לאיסור, מתת פנים להיתר. ושאל הקדוש ברוך הוא, זה אמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל, שבכל דור ודור, ויהיה אחר כמותם. ונכון הוא לפי הדרש, ובדרך האמת יש טעם לעשות בדבר. אז שימו לב, לפי הדרש, הריטב"א ענה על שלושת השאלות שלנו. על השאלה הראשונה, איך אני אומר שיש גם וגם, באמת, באמת האלוקית יש גם וגם, יש באמת את פנים טהור, יש באמת את פנים טמא. אוקיי, האמת האלוקית היא באמת אחרת, היא ברמה אחרת מהאמת שלנו. השאלה השלישית, נקפוץ פשוטכם אליה, למה הלכה כמו מישהו? כי מראש, הקדוש ברוך הוא ברא מודל כזה, שלמרות שיש אמיתות שונות ושתיהן אמיתות, למעשה צריך להתנהג כמו מה? כמו אחד מאחת מהאמיתות. הדבר המסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור יהיה אחר כמותם. בסדר? ובפועל אנחנו נעשה כמו אחת מהאפשרויות. יש א', יש ב', ושניהם נכונים. למעשה אנחנו נצטרך בעל כורחנו לעשות כמו אחד מהם, כי הרי אי אפשר לעשות גם וגם. אין ברירה, אין אפשרות לעשות גם וגם. אז אנחנו נעשה כמו אחד מהם, תהיה אחר כמותם. בסדר? וזה עונה לשאלה השלישית. השאלה השנייה לא לגמרי עדיין מבוררת, אבל אפשר אולי לומר שהנה חינם, מפה מדובר על מגה מחלוקת. לקחו את המחלוקת הגדולה ביותר בש"ס, בית שבא בית הלל. אמרו, המחלוקת הזאת, שם ניתן לנו את המודל. המודל הוא דע לך שבאמת יש במתת פה, במתת פה, במתת שם, אבל צריך הלכה כמו מישהו מסוים. וגם אחרי ההלכה, עדיין מה נשאר לפי הפירוש של הריטב"א, באמת השמימית, עדיין אלו ואלו דולוקים חיים. זאת אומרת, תשימו לב איך עשרת המשפט. אלו ואלו דולוקים חיים, הלכה כבית הלל, ואלו ואלו דולוקים חיים. זה חשוב מאוד לומר את זה, כי יש כאלה שמבינים, תכף אנחנו נראה שאולי יש אפשרות אחרת, לא אגיד לא ראש אמו, מראש יש באמת אפשרות שונות, אבל אחרי שנפסקה לך גומת דבר מסוים, הדעה השנייה היא כביכול כבר לא אמת. היא כבר לא קיימת. היא נדחתה. בסדר? היא לא נדחתה רק מהפרקטיקה, מה? גם בשמיים, בדיוק. גם בשמיים שינו את זה, והאופציה יצאה מהאופציה, היא לא אופציה. בסדר? אוקיי, אתה עוד נוגע נגיע לזה. עד כאן דברי הריטב"א, ידועים המפורסמים. אבל, אני יודעתי ניתן לומר שרש"י סבר אחרת מהריטב"א. אני בספק לזה, תכף אני אסביר גם למה אני בספק, אבל רש"י במסכת כתובות לכאורה מסביר אחרת. רש"י במסכת כתובות מתייחס לשני סוגי המחלוקות שקיימות בין חכמים. כאשר ראובן ושמעון חולקים ביניהם, שתי אפשרויות, או שהם חולקים ביניהם מה ההלכה בנושא מסוים, שזה אפשר להגיד אלו ואלו דוגים חיים, או שראובן ושמעון חולקים מה אמר לוי. לוי היה הרב שלנו, ואנחנו חולקים מה הוא אמר. עכשיו, זה ברור שלוי אמר מה? דבר אחד, הוא לא אמר שני דברים, כן? אז או ראובן או שמעון או טועים או משקרים. המקרה הטוב טועים, המקרה הרע משקרים. בסדר? לא יכול להיות ששניהם צודקים. אומר רש"י, נכון, יכין להם לשני סוגי המחלוקת. בואו נראה דברי רש"י. אבל כפליג את ראי המוראי, בדין או באיסור והיתר. כל אחד אמר אחי, מסתבר טעמה. למה? שאין כאן שקר. כל אחד ואחד, סברת ידי כאמר. יש סברה של א', סברה של ב', שניהם הגיוניים. מר יאיב טעמה ליתר, מר יאיב טעמה לסורה. מר מדם ממילתא למילתא אחי, ומר מדם אליה בניין אחרינה. בסדר? יש לנו השאלה היא מה לעשות במקרה מספר 3. בא פוסק אחד אומר זה דומה ל-1, פוסק 2 אומר זה דומה ל-2, ובמילה מחרים אחרת, אבל שניהם צודקים, זה סברות לפה ולשם. בסדר? ואיקלה מימר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם. זימנין דשייך היית אמה, וזימנין דשייך היית אמה. שאתה מתהפך לפי שינוי הדברים ושינוי מועץ, שימו לב לדגש שלו. מה שיוצא מרש"י במיוחד בסופו, כן? ש... באמת אין שתי אמיתות, יש רק אמת אחת. אלא מהי? שהאמת מתגלה בכל סיטואציה לפי הדבר המתאים. כמו השאלה מאוד פשוטה, רבותיי, מותר להדליק אור או אסור להדליק אור? מה התשובה? תלוי מתי. שבת אסור, ביום חול מותר, בשבת שיש חולה מותר, בשבת שיש רצון, נכון? זה מקור. האמת היא אותה אמת. בכל סיטואציה יש אמת אחת ויחידה בסופו של דבר. בסדר? אלה מיתות שונות. אלא מהי? שזימנין שייך איתמה, וזימנין שייך איתמה. כמו ממש, זה מדהים מה שרשי פה בעצם אומר, שאמרו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. במיוחד אם נחזור לבית שמאי בית הלל. גם בית שמאי בית הלל, באמת, לפעמים בית שמאי צודקים, לפעמים בית הלל צודקים. זה לא יכול להיות ששניהם צודקים, אין דבר כזה, זה בלתי אפשרי. לא יכול לא להיות שתי אמיתות שסותרות אחת השנייה. זה או טמא או טהור, אלא לעתים זה טמא, לעתים זה טהור. בסדר? מה?
לא בהכרח להסביר
ככה. המשפט האחרון ברש"י הוא בהכרח. אתה צודק שהמשפטים שלפני זה הייתי יכול להתלבט. בגלל המשפט האחרון ברש"י זה מוכרח לחלוטין. זימנין דשייך הייתמה וזימנין דשייך הייתמה. שאתה מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מועט. רוצה להרגיש לך רש"י שאפילו שינוי קטן. כבר, הרי זה כולנו מבינים שזה שאני אומר שבשבת מותר, אסור להדליק אור והיום מותר, זה לא מחלוקת, כן? אבל האם מותר להדליק אור לשבת ליולדת? אז רב אחד יגיד לך ככה, ככה, ככה. אני חושב, יש לי ויכוח גדול עם אנשי פועה, אני רוצה לכתוב, אני כותב מאמר, שכופר בכל תיאוריית היתו ודאטה של יולדת. זה מאמר שכל הילדות יחסו עליי, ואשתי המילדת יחסה עליי, אני יודע, אבל מה אני יכול לעשות? צריך להגיד את האמת. קורא לכם כאן הגמרא, נכון? שאומרת ש... אפילו היולדת מבקשת שידליקו אור, סומה, מדליקים אור נר בשבילה. למה? ליישב את דעתה של הילד. ומזה כל הפוסקים האחרונים מתירים, אלף אחד התירים, שתיסע לבית חולים שהיא אוהבת, וכו' וכו', בגלל איתו ודעת. אני טוען טענה אפיקורסית. הטענה אפיקורסית אומרת שבזמן חז"ל, כאשר אחוז גבוה מהאנשים היו מתות, בלידתן, או אחרי הלידה שלהם, אז כל דבר הכי קטן זה רגישות, ואנחנו נתיר. אבל בימינו, כאשר אחוזי התמותה ירדו לשואפים לאפס, ממש, מאוד מאוד נמוכים, ולא רק זה, התמותה היא בדרך כלל תמותה כתוצאה מאירוע פיזיולוגי קיצוני. כן, כלומר, המעורבות של השיקולים הנפשיים פה היא שולית לגמרי. אני יודעתי, איתו ודאטה של היולד, הוא כבר לא שיקול דאט, החילול שבת, יותר מאשר איתו ודאטה של כל אדם. אתה יודע, אם אדם...
זה להכניס, זה לא
חכה. זה להכניס מה?
מה שהרב אומר, זה כאילו להבין ככה את הגמרא, אבל זמן
לא
חורה, לא
אם ידעת. שאלה מן הגמרא אחרת, לא אמרתי שלא, אני חושב שזאת ההבנה פשוטה בסוגיה. אין איזה... עכשיו, אנחנו לא נעשה עכשיו שיעור בנושא הזה, אבל קצה המזלג, בעצם מה האמירה? שיולדת שונה מאדם אחר. התורה אמרה אותו דבר, כולם, פיקוח נפש דוחה שבת, זה הכלל. עכשיו, מה זה פיקוח נפש? אנחנו מיישמים את זה אחרת לפי כל מצב. החולה הרגיל, יישוב הדעת שלו הוא לא כזה קריטי, בסדר? היולדת, כן, יישוב הדעת שלו קריטי.
בצינה מצמיד.
מה?
בצינה מצמיד.
לא הבנתי.
בקור.
כן, בצינה, בקור.
אז לנו כמה
יותר בין החולים. נכון, נכון. לא אמרתי, שוב, אני לא יודע. גם זה כדוגמה, כל חולים אצל צינה. המושג כל חולים אצל צינה שמוזכר כבר בראשונים. הוא רלוונטי להיום? שאלה טובה. אני לא בטוח שבעידן הפליזים, הפוכים, החימומים, המזגנים, הוא לבר לכל חולים אצל צינה. אנחנו בדידנו אבא עובדה, מי שסוחר את הסופה הגדולה שלפני 5-6 שנים, מתי זה היה בשר בטבת. זאת הסופה של שילו 5 ימים לא היה חשמל. עכשיו זה התחיל ב-50 בלילה, מה?
זה היה
כך? היה כך, 50 בלילה זה התחיל. 6 בבוקר היה סי, וב-6 ב-10 נפל החשמל. נכנסנו לשבת, מוצא 10 בטבת, בלי חשמל. עכשיו, אנחנו גרים בבית עם עץ, הבית שלנו, שזה מבודד יותר טוב מבית רגיל. היינו, אני, אשתי והילדים, 6 אנשים, באמת הזמנו לנו איזה זוג שעיר מהקרוון לידינו, שהם תינוקת באו אלינו גם כן. היינו 4 ימים ולילות בלי חשמל. ואף אחד לא מת. בסדר? לא בביתנו ולא בשום בית בשילו. אוקיי? 4 ימים, רוב אנשי שילו לא חיימו, כי רוב אנשי שילו חיימו על חשמל. היו דרך מעט בתים שהיה להם קמינים, אז ריכזו שם את כל החולים והתינוקות. אז זה המשפחות שפתחו את ביתם, מאוד יפה היה לראות את המשפחות, הבתים שהיו להם אח מעץ, אז הם יכולו לחמם גם הזמן הזה. אחר כך היה גל עצום של קניית תנורי גז, שלא עזר לאף אחד כלום, כי מאז לא השתמשנו בו. תנור היה חוגן, תנור נפט וכולי, כן, כולם קנו. אבל אז אני אומר לכם, 90% מהאנשים לא היה להם לא גז ולא נפט, ובעצם 4 ימים היו בלי חשמל ובלי חימום, במילים פשוטות. וראה זה פלא, לא מת אף אחד ולא חלה אף אחד. למה? כי התכנסנו בתוך איזה 5 סמיכות, וכו' וכו'. זה שאלה טובה, האם הכלל, כולם יכולים להיות עצינה, נכון לימינו או לא? שאלה טובה. אני לא חושב שכל כלל שמוזכר בפיקוח נפש בחזל, נכון לימינו, בהערת סוגריים, אולי אפשר גם לכיוון ההפוך להגיד. כן, אולי אפשר להגיד לכיוון ההפוך. שיש דברים שמתגלים עם הזמן, ומתרחשים עם הזמן, ומתעצמים עם הזמן, של סכנות מסוימות שלא היו קיימות בעבר. תכן, יכול להיות, אני לא יודע, בסדר? אם אחר הקורונה, כן, באה לעולם מחלה חדשה, שיש לה סימפטומים חדשים, והיא מסוכנת מאוד, אז למרות שהסימפטומים האלה בשולחן ערוך לא כתוב שם חללים על שבת, אנחנו כן חללים על שבת. בסדר? וכן הלאה לשני הכיוונים. השולחן ערוך מפורש אומר את זה, שהיום אנחנו כבר לא מחממים מים לרחוץ תינוק ביום השלישי למילתו, למרות שהשולחן ערוך פוסק מפורש שכן, והרמב"ם פוסק מפורש שכן. ומדוע לא? מפני שהיום זה כבר לא ביקור הרבה של התינוק, שנו התוואי, לא משנה, אשר יהיה ההסבר לעניין הזה. בסדר? זאת אומרת, גם לגבי היתוב ודאטה של היולדת. ככה, אני כותב, אני פועה, רבושתם, ויכוחים, אז זה לא משנה כרגע, שזה הרבה נפקמינות, לדולות היום וכו' וכו'. ואיזה כשר הזכרתי את זה? הנה מחלוקת, שבעצם מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת? יש אמת אחת. מה? אני טוען שהיום היתוב ודאט ביולדת הקלאסית זה לא שיקול לפיקוח נפש, כן. אני ממילים פשוטות, יולדת שגרה בגבעת אסף ורוצה לנסוע לעין כרם ולא לשערי צדק, אסור לה. בסדר? אלא אם כן יש לה שיקול רפואי, שעין כרם, לא יודע מה, זה משהו מסוים. אוקיי, אנחנו את ביתנו, את בנינו השני, גרנו ברמת גן ונסענו לבלינסון ולא למעייני הישועה. למה? כי מעייני הישועה את התקופה עוד לא היה טיפול נמרץ ילודים. אז זה היה שיקול רפואי, זה היה מותר לנסוע לבלינסון וכן כזה. אנחנו חושבים לא נזקק, לא משנה, אבל זה שיקול רפואי שמותר לנסוע, למרות זה תוספת למעייני הישועה אנחנו ברגל, כן? היינו, שם כאן, היו סיפור אגדות על כמה מנשות האברכים והרבנים שכמעט ילדו בדרך מהבית למעייני הישועה. נהיה איזה אופנה בישועה ברמת גן בזמנו, רבע שעה הליכה למעייני הישועה, 20 דקות. כן, 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 היו כמה סיפורים של כמה שכמעט ילדו בדרך, לא משנה. אז בוא נגיד שצריך לנסוע, בסדר. יכולתי לנסוע 2 דקות למעייני הישועה, ונסעתי רבע שעה לבלינסון, מה זה תוספת שחילול שבת גמור, זה הורה איתה. למה? כי יש שיקול רפואי. אבל אני צריך ששני בתי חולים, קרוב ורחוק, והיא לא יודעת, אוהבת שם את הבת חולים הזה, נוח לה שם, בלידה קודמת הייתה לה שם ילדת לא נחמדה, אז כולי וכולי, שזה הרי סטטיסטית, הסיכוי שטיפול יהיה לאופה הוא נמוך מאוד, ויכול שטיפול יהיה למפלצת בבית חולים השני, זה לא שיקול רפואי, זה לא הגיוני, להגיד שפעם הייתה לי שם ילדת לא נחמדה, אני לא חוזרת לזה, זה חסר כל היגיון להגיד דבר כזה, בסדר? זה שיקול רגשי. האם השיקול הזה הוא מהווה סיבה או לא? כן? דדר בדידנו אהוב דה השבת. זה בסוף יצא לפני שבת, כן? יש לי אחיינית, ילדה בת ביום שישי. הם היו אומרים לו בשבת אצל אחותי, שגרה בקטמון, וגיסי דיבר איתי בערב שבת, מה הם עושים? היא מתחילה לידה בשבת. היא רוצה לילד בן כרם. למה רוצה לילד בן כרם? כי הם גרים בן כרם, בן כרם קרוב אליהם יותר הביתה, שאחרי זה בעלה יוכל ללכת וכו' וכו' בקלות. האם מותר להם לנסוע לעין כרם, או שהיא צריכה ללכת לנסוע לשערי צדק, שהרבה יותר קרוב, היא קטמון לנסוע לשערי צדק. הנה לנו דוגמה. ליטוב ודאטה כזה, יותר נוח לה, עין כרם יותר נוח וכו' וכו'. בסוף ילדה בשישי בבוקר, לא משנה. כן, חושב, עליי להתחיל על הגן שם, אני תוח בסוף וכו'. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יזור.
שלא תעבור על דברי הרב,
מה זה מצא. מה, שמה? כן, בשביל זה, לכן זה קרה. מה אני רוצה להגיד? שזה מחלוקת, הרי מי צודק? או אני או הרב בורשטיין צודקים. קטונתי, אבל לא משנה, כן? או אני או הוא צודקים. המציאות היא אחת. האם יישוב דעת הוא אכן סיבה לפיקוח נפש שבנו? יש תשובה אחת לשאלה הזאת, לפי רש"י. אלא מהי? זו שאלה של דימוי מילתא. אחד נדמה מילתא לזה, השני נעשה נדמה מילתא לזה, סברה לפה, סברה לשם. אז אנחנו, כשאנחנו עומדים מבחוץ, אנחנו אומרים, שמע, אין לנו יכולת להכריע, אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל באמת, יש משהו אחד שקדוש ברוך הוא רוצה. כן? אמת אחת. ככה נראה לי לומר מרש"י. תכף נראה ש... מה? אז אלו ואלו דבר לא כמחיים.
מה? רש"י אומר אלו ואלו דבר לא
כמחיים. כן. על מה הוא אומר את זה? מר מדם ממילתא למילתא אחי, מר מדם אל הבניין אחינה. הדימוי מילתא, איזה דימוי...
עדיין נשאר אלו ואלו דבר לא כמחיים.
אבל אחד, לאיזה מהם זה דומה באמת? לאחד מהם, ומר מדם אל אחר, ומר מדם אל אחר, יש לכל יש סברה.
יש מצבים שזה כך, אבל יש מצבים שזה כך.
אז כלומר, במצב X האמת היא רק Y, במצב ב', המצב היא רק א', האמת היא רק א'. למשל, האם איתו בדעת שיש חולה של יולדת הוא פיקוח נפש או לא, בסדר? תלוי באיזה יולדת. כן, מן החינמי, אבל מה קורה? אבל יוצא שיש לנו 1,000 יולדות, ב-500 זה פיקוח נפש, ב-500 זה לא פיקוח נפש, אוקיי? אז ב-500 זה פיקוח נפש, זה פיקוח נפש, שמי שיאמר אחרת הוא טועה. וב-500 זה לא פיקוח נפש, זה לא פיקוח נפש, שיאמר אחרת הוא טועה. אלא מה? אני לא יודע, אז אני אומר שכלל היולדות הם כך, אני יתה את זה ימינה, והרב בורשטיין יתה את זה שמאלה, או ההפך, לא משנה את זה שתרצו. אבל באמת יש אמת אחת ויחידה. בואו נראה את הדברים בתוספות, אתה יודע, בואו אחר, תראה את עמוד 2, נראה, הדברים עוד יותר מפורשים בתוספות. תוספות, הוא מתייחס לשאלה הפורסמת, מתי נברא העולם? ניסן או תשרי? אז הוא אומר, רגע, מה הבעיה? הפיוטים של הקליר, לעזר הקליר, שהפיוטים שלו אחד מהתנאים, מה שיסד הקליר בגשם ושמיני עצרת, הפיוטי גשם ושמיני עצרת, כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם, ובשל פסח, עשד כרבי יהושע, איך זה יכול להיות? שיחליט מה הוא עושה בפיוטים. אומר רבנו, תם דאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואיקה למימר, דבתשרי עלה במחשבה לברות ולא נברא ניסן. הוא גם פה. מה האמת, רבותיי? האמת היא אחת. רק בתשרי רק עלה במחשבה לברות, ובניסן רק נברא. והתשובה לשאלה מתי נברא העולם היא ברורה. במחשבה בתשרי ובפועל בניסן. אין פה, זה לא או-או. כן? זה לא שאני אומר או בתשרי או בניסן. זה יש פה פשוט שתי שאלות. נתת להם, כשנתת להם כותרת על מתי נברא העולם, אז יש שני פנים. בסדר? פנשב. תשרי פנשב בניסן. כשאני אשאל ברזולוציה נמוכה יותר, מתי בפועל נברא העולם, יש רק תשובה אחת, והיא בניסן. מתי עלה לברוא במחשבה? תשובה אחת ביחידה, הוא תשרי. בסדר? אתה מסכים איתי הרבה חברים שפה לפחות זה ברור לחלוטין, שהכוונה היא שאין שתי אמיתות, אלא יש אמת אחת. בסדר? אלא שאם אני יורד לרזולוציה בסיסית, כן, למחנה משותף הנמוך, אז שם אני הכי נעמי. אוקיי? אז הכל נכנס, אבל באמת יש אמת אחת? לא. עכשיו בואו נראה שזה ממש מפורש בגמרא בגיטין. רבי גיטין אומרת, מספרת לנו בעוד, הרבי אביתר, הוא דאסכים הרי על ידי שמחלוקת רבי אביתר, לא זוכר מי. כלומר, הוא רוצה ממש שצריך לסוק על אחד כמו רבי אביתר. למה? כי רבי אביתר, הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. תכתיב, ותזנה עליו פילגשו ופילגש בגבעה, רבי אביתר אמר זבוב מצל. רבי יונתן אמר, מי זה?
רבי ירמיה.
רבי ירמיה, הרגיל. רבי יונתן אמר, אני מה המצל? בקיצור, מחלוקת רבותיי, מה האיש של הפילגש בגבעה מצא בפילגשו, שגרם לו להרגיש שנמאס לו ממנה. והשכחי רבי אביתר לאליהו אמר למייקה אביד הקדוש ברוך הוא, אמר להסיק פילגש בגבעה. נו, יופי מצוין, מייקה אמר, תגיד לו, מה הלכה? מה הקדוש ברוך הוא אומר? מי צודק? אני או יונתן? אמר לאביתר בני, כך הוא אומר, יונתן בני, כך הוא אומר. אמר לי, נו, חס וחלילה, מי כספקה כבשמיא? אמר לי, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא באמת ככה וככה? אמר לי, אלו ואלו דבר כאילו חיים. זבוב מצב ולא הקפיד, נימה מצב והקפיד. נו, רבותיי, מה קורה פה? בצורה מאוד ברורה. מה התשובה האמיתית? תלוי לאיזה שאלה תשאל. בסדר? כלומר, בשמיים גם זבוב וגם נימה רצים. אבל התשובה, מה הוא הקפיד, היא על מה? על נימה. מה הוא לא הקפיד על הזבוב? אדבר, זה ממש תשובה מאוד ברורה, כמו מי, כמו במקרה הזה, כמו רבי יונתן, כן? אגב, תירוץ אחר, אמר רב יהודה, זוב בקערה, נימה באותו מקום, זוב מייסותה, נימה סקנתה, איקה דאמרי, אי דוידי בקערה, זוב אונסטה, נירה פשיעותה, לא משנה. יש כל מיני הסברים למה כל אחד מהם חושב מה יותר חשוב, בסדר? אז לא משנה בכלל, מה שמשמעותי בעיקר זה שיש אמת אחת. או זבוב או נימה, הוא לא מצא גם זבוב וגם נימה. בסדר? אין דבר כזה. הנה, תראו, הדברים ברורים ביותר. אז לכאורה הגמרא בגיטין היא ממש מקור מוחץ להבנה של רש"י ושל ההבנה שלנו ברש"י, ובתוספות, שהמושג אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אין משמעותו שבאמת יש שתי אמיתות, אלא שלכל מטבע יש שתי זוויות. אני אסביר את הדוגמה לזה. הרבה פעמים אומרים שמה הכוונה אלו ואלו דברים חיים. אם נגיד אני, נגיד שהיה פה קומה קרקע. בסדר? אז עכשיו ככה, הרצפה הזאת היא תקרה או רצפה? אתה לא יודע אם אתה מסתכל. למי שנמצא בקומה למטה זה תקרה, למי שנמצא בקומה למעלה זה רצפה, נכון? עשית דבר, אנחנו יודעים כבר קמת את הרמקול באוטו. אתה יודע מה, לא בטוח שבטו, לא הבאת אותו בסוף הזאת, לא משנה. ניצל את המדינה של ביטול תורה. כן, אני פשוט בקושי מרעש פה, קושי מצליח. אני מבקש תוספת על השיעורים בזמן השיפוצים, אני מבקש תוספת. תוספת סיכון. טוב. איפה היינו מה אמרנו? מה שיוצא מפה זה ככה. הלכתי ליבוד לגמרי.
איך להסתכל?
כן.
שתי אמת,
בדיוק. יפה, אז כמו שאני אומר פה, מה שעולה בגמרא שם, זה שאין שתי אמיתות, יש אמת אחת, רצפה ותקרה. מה באמת נכון, זה רצפה ותקרה? רצפה או תקרה?
קודם כל,
אל תיקח, אז אין
רצפה.
מה? כן, בסדר, אוקיי. התשובה האמיתית היא שמה? שזה גם וגם. אוקיי, זה גם וגם. למה? כי זה דבר שיכול לעשות תוך ההפכים. אבל זה שרובן אומר שזה רצפה ושימון אומר שזה תקרה, זה לא מה שהופך את זה לרצפה ותקרה. זה באמת רצפה ותקרה. אוקיי? זה הריטווה. אוקיי? בדבר יש באמת שתי משמעויות. זה לא רק שאלה של זווית הסתכלות. רשתי לומר זה אומר לא, אנחנו נראים כרגע לתקרה. התקרה הזאת, רבותיי, היא בלבן או בחום? זה דוגמה לא טובה עכשיו, כן. זה דוגמה לא טובה, כי היא גם לבן וגם חום. אבל האמצע של התקרה פה, לבן או חום? יש רק תשובה אחת, לבן. יכול להיכנס לפה עיוור צבעים ולהגיד חום. בסדר? זה רש"י. כלומר, בני האדם בקטנותם, מתבוננים על המציאות בצורה לא נכונה. ולכן מה קורה? צורה אנושית, זה לא יודע לא נכונה, צורה אנושית מוגבלת. ואחר מתבוננים על המציאות בצורה אנושית מוגבלת, לעתים א' יראה ככה וב' יראה ככה. ספרים שפעם עמדו שני שיקורים ליד עמוד והתווכחו. יש פה עמוד אחד או שניים. עמוד אחד, שני עמודים, עמוד אחד, שני עמודים. עובר שיקור שלישי כזה, אומר, תראי, תגיד אתה כמה יש פה. תזוזו ארבעתכם, אני אראה. בקיצור, זה הכל בעיניים האנושיות שלנו. אנחנו לא רואים את המציאות, אנחנו לא יודעים מה קורה. אז ספרים שפעם אחד נכנס לאיזה פאב. הוא רואה שם שיושבים שני אנשים, אחד אומר לשני, תגיד לי, איפה אתה? מירושלים. מירושלים. איפה בירושלים? ברחוב קינג ג'ורג'. קינג ג'ורג', גם אני, איזה מספר. 34, אולה, גם אני, איזה קומה, 3. יואו, איזה קטע שנפגשנו פה שנינו, וואי, וואי, וואי. אז הוא אומר, תראה איזה פלא, זה באמת שנפגשו פה שנינו. טמבל, זה אבא ובן, הם לא מזלים אחד את השני, מרוב ששתו. בסדר, זה עוד מה שיחות יכולה לעשות לנו. טוב. עד כאן בעצם שתי גישות. עכשיו, ברשותכם, נעבור לצד השני של הדף, ונלמד תשובה יפהפיה של רבי עבדאללה סומך. זה היה גדול רבני עיראק, בבלים, בגדדים, לפני כדור וחצי. זאת אומרת, הוא היה רבו של הבן איש חי. בסדר? כמעט כל גדולי הרבנים הבגדדים של הדור שאחרי היו תלמידיו. הוא ממש הקים עולה של תורה בעיראק. צריך לזכור, אם הולכים 230 שנה אחורה, אז עיראק באותה תקופה היא חלשה מאוד תורנית, לא הייתו חיים גדולים באותה תקופה. והוא היה גדול שבגדולים, הקים ישיבה, אין? ובאמת כמעט כל התלמידים שאחר כך שגדלו, זה כמעט כל התלמידים שלו, רבי צחק לחוצי ומוצפי, בקיצור כל הרבנים שאנחנו מכירים, כולם היו תלמידיו. רבי סלמן אליהו, אבא של רבי מרדכי אליהו, בקיצור כל גדולי חכמי עיראק של הדור הקודם, הם היו מתלמידיו. רבי עזרא עתיה עתיה, זמן קצר למד אצלו, היה חלבי בעיקר, היה תקופה קצרה אצלו, אחרי זה עלה לארץ, לא משנה, אבל כמעט כל גדולי רבני עיראקים ובגדדים בדור הקודם תלמידים שלו. עכשיו בעיניי דרך מה שמגניב שלב א' זה עצם השאלה, עצם זה שהוא בכלל נשאל שאלה כזאת בתוך שוט. איפה ראינו שוט שעוסקים בשאלות כאלה מחשבתיות אמוניות? זה כבר מעניין.
שוט הרשב"א
מלא, כן. אני זוכר שהייתי בסמינריון ושאלנו את השאלה המפורסמת, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? היינו דוחים שמצאנו את הירח. עמד מולנו מדריך הסמינריון, אמר רבותיי, לא רק שזו שאלה טובה, זו שאלה שהרשב"א שאל אותה כבר, פשוט הרשב"א. פשוט הרשב"א שאלה אותי מופיעה, זה לא ימצאו בזה סמינריון, רבותיי, זו שאלה, הרשב"א. מה? אני מכיר את זה מהרשב"א במורה נבוכים, אני לא חושב שזה מוזכר בשום מקום, לא. השאלה בניסוח הזה, הקדוש הוא דן... כן, הרשב"א במורה נבוכים דן בשאלה, האם, אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא בלתי בעל תכלית, הוא יכול הכל, אז איך הוא מחייב את עצמו לא להיות מסוגל לעשות דברים מסוימים? בסדר? זו השאלה שהרמב״ם שואל, זו שאלה קצת אחרת. אבל הניסוח הזה ממש במילים האלה, רבותיי, יכול לברוא אבן שלא יכול להרים אותה. מה התשובה של הרשב"א? שהוא לא יכול. הרשב"א אומר שהוא לא יכול לברוא. למה? כמו שהוא לא יכול לברוא, משולש עגול. כי אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים, זה משולש עגול. אז לכן הוא לא יכול לברוא אותה. זה לא שהוא מגביל את עצמו לא לעשות משהו מסוים. אלא הוא מוגבל בעצמו להיותו משהו. הדבר היחיד שמגביל את האלוקות זה תכונות היסוד של האלוקות. בסדר, הוא נשאל, שאל את התורה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לגרום שהוא לא יהיה יותר? שאלה דומה, כן? אם הוא כל יכול. אם יכול, הוא יש, הקדוש ברוך הוא יש, מצווה להאמין, הרמב"ם אומר שיש שם, נמצא, המציא כל הנמצאים וכו' וכו'. יש איזשהו משהו שנקרא אלוקות, ישות. לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק. לא משנה, הוא יכול לגרום להפסקת היותה של הישות הזאת? לא. בסדר? כי זה המהותו. את הדברים המהותיים הוא לא יכול לגרום שלו. לכן אנחנו בעצם באים אומרים שכשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא כל יכול חוץ מהדברים שהם בתוך מהותו, אבל תעזור, אני צחפנו פה, זה... חמיש בו אמר לי, אני חוץ מקבל סחחורת, לא יוצא לשום דבר מהדיון הזה.
זה רייבד.
רייבד זה שאלה אחרת, זה שאלה של הבחירה החופשית.
זה על העניין.
היא קשורה לזה גם כן, אם ידיעתו והוא חד, הוא דומה לזה קצת. טוב, עכשיו ככה. שאלה מה ששאלת על עניין מחלוקת חכמים אחד עושר ואחד מתיר, איך ניתנו למשה בסיני? מה זה, איך זה יכול להיות? תשובה, השאלה הזו היא עמוקד מאוד. ואין אנחנו יכולים ניגע לתכליתה. שאפילו הראשונים זה לא יכלו לעמוד עליה. קודם כל הוא פותח ואומר לנו, רבותיי, באמת אין החינם, ברור שמדובר בשאלה באמת קשה מאוד, שלא, אל תצפו שאנחנו נקבל פה באמת תשובה ברורה על העניין. והנה שאלה הזו כבר הקשור אותה רבני הצרפת, עד כאן לשון הריטב"א ז"ל. אני בכוונה דילגתי בשלוש נקודות על הציטוט של הריטב"א שראינו קודם. בסדר? צטט אותו. וכן כמו זה הביא מהרש על גזי בספר רבי שמואל דף פ"א עמוד ב', זו לשונו. שמביא בספר משפטי שמואל, שמפרש של רבנו חננאל ז"ל, זה מעניין איפה רבנו חננאל הזה, הוא לא שם, הוא לא על הגמרא בירובין, הוא לא אומר את זה. אז כאילו חיפשתי שם, לא מצאתי את זה. אני לא יודע מה המקור.
המאדיר של הליכות עולם גם לא מוצא רבנו חננאל כזה.
כן? מה אתה אומר? יפה.
מצטטים אותו, זה לא נמצא.
כן, רבין שמוע הזה זה על הליכות עולם.
רבנו חננאל, יש הרבה מאוד ציטוטים משמוע שלא נמצאים לפנינו, כי ברור שחלק גדול מכתביו נעלמו לנו. שמשכתב אלו ואלו דבלוקים חיים, אך היא פירושה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, מתת פנים תאום, מתת פנים תמה, ולא הכריע בדבר, נשארה אחרא כפי מה שיסכימו, הרוב, כמו שכתב בתורה, אחרי רבים לעתות וכולי עד כאן לשון. אז זה כאן דעת הריטב"א. וכן משמע הוא אומר במסכת חגיגה, דף ג' עמוד ב', בדור שונה גמרא, בואו נראה את המקור לדעת הריטב"א. קודם ראינו בעצם בגמרא בגיטין את המקור לדעת רש"י. עכשיו בואו נראה דווקא שמקור לריטב"א. בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמים והללו מתארים, הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. שמא יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה, תלמוד אמר כולם ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנן, פנס אחד אמרם, וידון כל המעשים ברוך הוא, וכולי עד כאן לשון הגמרא. בסדר? מה יוצא מהגמרא הזאת? שבאמת הקדוש ברוך הוא אמר גם את זה וגם את זה. הרי בעד ימוכח בגמרא, כתירוץ רבני צרפת ורח ז"ל, ששניהם ניתנו למשה מסיני, כמו שכן כתב השלה ז"ל בדף כ"ה עמוד ב', שבתחילה הביא דבר דברי הריטב"א, שרבני צרפת אז גם אחר כך הביא גמרא דחגיגה הנ"ל. בסדר? אז זה לכאן כיוון ראשון, רבותיי. בהערת סוגריים, לפני שנמשיך, חשוב מאוד הגמרא אותי ללמוד, ולהדגיש אותה, לפני שאנחנו דנים, אנחנו נדון בעזרת השם בפעמים הבאות, ביישום הפרקטי של הכלל של ילד וילד ולא יורקים חיים, אז צריך לזכור את הגמרא הזאת. הגמרא לא נגמרת ברמה תיאורטית, זו גמרא פרקטית, הגמרא עם הלכה למעשה. מעתה איך אני למד, מה אני אמור לעשות, כן? עשה אוזנך כאפרכסת. בסדר? אומר רש"י, ושמע ולמד דברי אוסרים, דברי מתירים, נראה שם דברי מתארים, ולכשתכשר תקבע הלכה כמו מי. כלומר, יוצא באופן פשוט, שמה צריך להיות הגישה הבסיסית של אדם שבא ללמוד תורה, דרך באופן פשוט, בכל נושא, אין בענייני הלכה ובענייני השקפה, מה צריך לעשות ללמוד את מה? כל האפשרויות. אחד הדברים שמדהימים אותי, זה שאגף שלם בתוך העולם התורני, כן, מתנגד ללימוד השקפתי רחב אופקים, למרות שגם האגף הזה מודה שכשלומדים סוגיה, לומדים גם תוספות וגם רש"י וגם רמב"ם וגם ריטב"א, נכון? אף אחד לא חולק על זה. הוא רואה את זה פלא, פתאום שמגיעים לנושאים השקפתיים, שם אין דעות. יש דעה אחת אמיתית, ואסור שהתלמיד, ואפילו לא הרב הגדול, ידע דעות שונות. מה פתאום? יש דעה אחת, היא האמת, ואין בלתה, ואסור לפתוח דברים אחרים. מעולם לא צריכתי להבין, ממה נפשך? אם אתם מסכימים שההדרכה של חז"ל היא, כן, הרי שלא צמצם את עצמו שם דברי הלכה. בסדר? כל דבר. שמע ולמה, דברי אלו, דברי אלו, דברי אלו, דברי אלו, אותו דבר גם פה צריך להיות, בגדל בחוצ'יק, הוא לא יודע מה צריכה את השקפת העולם הנכונה באיזה נושא מסוים, אז הוא שומע גם את אלה וגם את אלה, ובסוף שיכריע, כן? לא משנה, בכל נושא, כל נושא יהיה אשר יהיה, מדינה וזה, השקפה, מה שלא יהיה. החינוך של ילד צעיר צריך להיות, שמוע את כולם, אחר כך כבר היה, אלא מה, יש עניין של איזה בריאות נפשית, בסדר, לא משנה, אפשר ליצור חוט שדרה, אבל באופן פשוט, צריך ללמוד כל השיטות, זה דבר ברור ומבורר, דברים פשוטים, אני לא מצליח להבין איך אפשר לחוק על זה, אף פעם לא הצלחתי להבין איך אפשר לחוק על זה. היה בעיני דבר מאוד יפה, היה השבוע, אני אספר לכם הרבה על רבי שאול אלתר, כן, הבעל של פני מנחם, שעכשיו הרבי החדש מגור, הרבי אמיתי, הרבי אמיתי. כן. קיצור, ביום חמישי האחרון הוא העביר שיעור. הסוגיית, שתי כתות עדים שמקשות, אחת השנייה, לא משנה. פתח את השיעור בקושייה של בליהו גריידיצר. בליהו גריידיצר, בליהו גוטמכר מגריידיץ, היה גאון עולם עצוב לפני 150 שנה, מראשוני חיבת ציון. ראשוני התומכים בעלייה לארץ וכו' וכו'. ביחד עם הרב קלישר והרב קלקלאי וכל החבורה הזאת.
מי היה
מרבי
שגור? הבן של הלב שמחה?
הבן של הלב שמחה, כן. הוא אחד הרבים של גור, כן. הייתה בדיחה שאחרי. הוא גש איזה גרם, מה אתה צריך לשאול אותו? תגיד לי, למה אתם צריכים שלושה רבס? אז מיד אומר לך מה? לא, רק שניים. יופי, זה מה שאתה לשמוע. טוב, בקיצור, אז איפה היינו מה אמרנו? הוא הביא לשיעור. אז הוא פלפל כל השיעור ברבי אליהו גריידיצר הזה. ואז בסוף הוא אמר, כמובן, יהיו כאלה שיכולים לתמוע, רבי אליהו גריידיצר, שהיה מראשי הציונות וכו' וכו', היא הנותנת. דווקא מפני זה חשוב לפלפל בדבריו וללמוד שהיה גאון עולם עצום ודבריו קדושים. הוא היה חצי רבק כזה, כן? היה צדיק, פרוש, קדוש עליון וכו' וכו', יש הרבה סיפורים, ואני לא ויטלח, וממש, היה בעצם רבי רק בלי חצר, אבל מובנים של רבס, רוב דיני רבי חלו בו, כן? היה גרדיצר. ידוע, פורסם, גאון עולם עצום. ממש היה אחד מהענקים שבענקים, זה דמות עצומה של... די ברור לדעת שבגלל תמיכתו בציונות, אז לכן הוא כאילו נעלם קצת, אחרת היה זוכה למעמד הרבה יותר רם ונישא ממה שזכה לו. בכל אופן, הוא אמר, כן, הוא אמר, מה הבעיה?
לא קורא זכה שיש קיבוץ על שמו.
מה?
לא קורא זכה לקיבוץ על שמו.
אני חושב שהוא היה מתהפך בקבר, הוא היה רואה את הקיבוץ הזה, אבל בסדר.
גם את הקיבוץ
השכן. כן, כן. גם מי שהקיבוץ השכן נקרא על שמו, גם כן מתהפך בקבר. מה? שקופצים לו שם בתוך המים, ביחד הבחורים וגם בתולות, ברובן. טוב. לא משנה, אחד החילולי השם היותר גדולים, כל הקיבוצים, שנקרא הקיצוץ הדתי, אבל לא משנה, נעזוב חזרה לי, איננו, איפה היינו, מה אמרנו?
השלב, משהו עם השלב, איך
אני... השלב, בקיצור, אז זה עד לכאן, הבנה פשוטה. השלב עד לא, השלב בהתחלה מביא את ריטבה ורח, בסדר? עכשיו, ומה שהוא מביא היה מהשלב, מה שהוא רוצה להביא זה שהשלב הביא את הריטבה, הביא את הרח, ואז הביא את הגמרא בחגיגה. מזה שהוא חיבר אותה, מה שמשך השלב הבין, שאכן הגמרא בחגיגה היא הראיה לדעת הריטבה. בסדר? עד כאן החלק הראשון של תשובת רבודה לסומך. עכשיו מגיעים לחלק השני, רבותיי. אחר כך כתב איזו לשונו, הנה, עידו עליהם השלום. השלה, אנחנו חושבים קצת את השלה, מצוין, יפה טוב שהדגשת את זה. כי כל חילוקי הדעות והסברות והסותרות זו את זו, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרם. היין שם, עד כאן דעה ראשונה. עכשיו, הרב חידה זל, ספר פתח עיניים, במסכת מציע, על דף עין בית, בדיבור מתחיל עם הלכה כמותי וכו', הביא ג' דירוצים הזה. אחי, חידה אמר, רבותיי, בוא נעשה סדר, יש שלושה הסברים למה זה אלו ולדבר אלוקים חיים. וזו לשונו שם. מה שכתוב אלו ואלו דבר אלוקים חיים, והבו בקמאי, מה זה הבו בקמאי, דנו בה הראשונים כבר, איך ייתכן אלו ואלו דבר אלוקים חיים, ועלו משאין הלכה כמותו, לא דיבר נכונה. הנה החושייה שלנו. ואמרו הראשונים, דיין, דיין, האור ניכר אלא מתוך החושך, והאמת ניכר אלא מתוך השקר, כן הדבר הזה דלא יובן להתיישב מעצמותו, אלא מאופקו, כל דבר מוניתן להבנה מאופכו, בסדר? אז לכן אמר השם אל משה דברי המזקים והמחייבים, וכיוצא, כי מתוך הסברה דחויה תיבנה ותיכונן האמיתית אחד, התירוץ ראשון רבותיי שבאמת מה לפי זה, יש אמת אחת או שתיים? אחת. למה נאמרו למשה מסיני גם וגם? כדי שתבין. זונו הרב יהושע שפירא היה צריך להעביר קורס טעמי המצוות במדרשת בר אילן, במדרשה שם. אז יום אחד התקשר אליי, שאלתי אם יש לי את הספר חורב ודיגרות ספרות של הרב של הרש"ר הירש, שהוא עוסק שם בהרחבה. אמרתי לו, הרב יהושע, אתה מלמד הרש"ר הירש, זה בכלל גישה שאתה... לא, 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 זה בשביל יתרון האור מן החושך. זה אחרי שאנחנו נעביר שיעור, מה? אחרי זה יגיע לרב, זה צריך... נתחיל קודם כל עם זה, אחרי זה שנגיע לרב, הם יבינו מה זה יתרון האור מן החושך.
בשביל לזכך את ה...
כמובן לא אמרתי לצחוק, הרב יהושע לא התכוון, שהרש"ר הירש זה חושך, בשום פנים ואופן, הרש"ר הירש, גאון עולם, קדוש עולם. אגב, אם גם מזכירים דוגמאות של רב שאול אלתר, אז סיפרתי לכם הרי לפני שבועיים שעסקנו בו בלימודי חול, הזכרתי לכם את ההסכמה שהפני מנחם, אבא של רב שאול כתב לספר של פרופסור יהודה לוי, על לימודי מקצועות חול, כן? מה שמעניין, שמה שהוא כותב לו, כבודו יבין אותי, כבודו התחנך על ברכי שקט הגרשר הירש זצל. הגאון הוא שונפה הירש זצל, זה מברכה. שחינך ליהודי אשכנז, זה תורה עם דרך אחרת, עם דרך כל זה. אבל אני אתחלך לדרך אחרת, וכו' וכו'. מאוד יפה לראות שם את הכבוד העצום, שהוא נוהג, ולא רק הוא. כל גדולי ישראל באירופה, בדור ההוא, נהגו בהרש"ר הירש יחס של כבוד אדיר, כולל גדולי המתנגדים לדרכו. כל אלה שאמרו שלא, בשום פנים ואופן, כל הגישה של לימודי חול, נכון, כולם כיבדו אותו כבוד גדול מאוד. העריכו אותו מאוד. אין כגאון בתורה ואין כצדיק גדול. ומקימו אולי של תורה ומציל עדות גרמניה, משמד ומקליה. אחד מה שאתה רואה את זה בדברים כתובים וברורים וידועים, סיפורים על זה, סוסלנטר וכל הרמה שגדולי ישראל היה הרצה גדולה מאוד. הרש"ר הירש, וגם הרב קוק ודאי העריך אותו מאוד, הוא מזכיר אותו במקומות וכו' וכו'. היה מחלוקת ביניהם, כל מיני נושאים, לא משנה, אבל ודאי קיבל. הרש"ר בצחוק אמר, יתרון האור מן החושך, רואים את השיטה הכאילו בסיסית של הרש"ר הירש להסבר המצוות, המצוות כסמלים, אחר כך מעמיקים יותר בתפיסה של הרב קוק, אז זה נראה יותר, דרך הבדיחה אני אומר. כל מה שנאמר לקדוש ברוך הוא, משה רבנו, ידע הקדוש ברוך הוא, דברי מתירים, דברי אוסרים, זה רק בסוף ידע מה לך, או כמו המתירים או כמו האוסרים. אלא לא נוכל להבין את היתר בלי שנבין לפני זה את האיסור וכו' וכו'. זה פירוש ראשון. ועוד למדו מדברי רש"י בכתובות דף נ"ז, שמה, דזימין זה שייך הייתמה, וזימין זה שייך הייתמה, נמצא על כל פנים, זה סברה דחויה במציאות אחר, במציאות אחרת תתקיים בשינוי מועט. זה התירוץ השני. תירוץ השני, רבותיי, מה הכוונה אלו ואלו? אני חושב שזמנו פשט רש"י. אבל חבר'ה, אתה מסכים איתי שגם פה ממש ככה הוא מבין את רש"י, כמו שאני הבנתי. נכון, פה זה ודאי ככה. יש אמת אחת, אלא מהי, שכשמתפרטת למצבים שונים, לפעמים זה יהיה נכון, לפעמים זה יהיה נכון, אבל באמת, בכל מצב, בכל תת-תת מצב יהיה אמת אחת, נקודה. ועוד בשלישייה, עכשיו הוא מגיע את השלישייה השלישית. ושבועות בשלישייה ושבה, כן, זה ציטוט של הפסוק, ושבה והייתה, הוא בער מפום רבנן רבני צרפת, כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מתת פנית האור, ומתת אשר עננו את האור וחיוצא, ואמר לו שההלכה כפי הסכמת חכמי הדור, ואין דברי אלוקים חיים ממש, וכו' עד כאן לשונו. עכשיו יוצא שמה רבותיי, שיש לנו בעצם 2-3 אסכולות. עכשיו בואו עכשיו נחפור ברשי, אומר רבי עבדאללה סומך. מה שכתב הרב חידה זה על תירוץ השני בשום רשי, זל בכתובות וכו'. כן כתב רשי זל בכתובות אפנון זין, והוא מצטט פה את הרשי, תעברו איתי לתחילת עמוד 4. ודלגו כמה שורות, עד כאן לשון רשי זל, כי את הרשי הזה כבר קראנו קודם, אז אין טעם לחזור עליו. למדנו מזה. דשפיר אמרו רזל אלו ואלו דברים חיים. דף על גב דחכם זה שאומר אסור ומותר, בזה הדין אין הדבר כן. שימו לב, ניסוח מאוד ברור, בדין הזה זה לא ככה הלכה. מכל מקום הסברה היא אמת וישנה בעולם ונתקבלה למשה מסיני על דין אחר ושפיר אומר דברי אלוקים חיים. כלומר הסברה שלך באמת היא נחינמי לדון האם יולדת יטוב ודעתה, אתה צודק שמחר כשנדון על האם ג'ינג'ים זה יטוב ודעתה וכתוב בחזל ככה, אז אולי בג'ינג'ים זה נכון מה שאתה אומר שהשתנתה המציאות, כן? בכלל בג'ינג'ים לא ברצום שם בתוך שבת, אבל שאלה טובה, נגיד שכן, בסדר, טוב. כן, אבל הרענו את הרעיון. ועוד יש לרבני האחרונים זה על תירוצים אחרים, שהוא לא כתב אותם. מה? אחרי נוספים. עם כל זה, זה החקירה לא תתיישב היטב על הלב, ולא יש לנו דעת להגיע לתכליתה, כי אפילו על תירוץ רבני צרפת, זה על כתב הגאון שלה שם, וזה עוד לשונו, וזה הדבר החוק מאוד משכל האנושי, נמנע מחוקו להולמו, אם לא ילווה אליו דרך השם סלולה, דרך ישכון אור האמת. במילים פשוטות, קבלה. בסדר? הוא אומר, הריטב"א זה לא כותב. תסתכלו, תציצו מחדש בשורה האחרונה של הריטב"א, מה הוא אומר? ויש בדבר טעם וסוד. בסדר? יש טעם וסוד. אוקיי. אני עוד כתב את זה למעלה, וזו לשונו, והדעת לא הנוח דבר בני צרפת, שמצם כתבו, שיש בו הדרך האמת המקובל, כמו שרמז, הרב וכו', על כאן לשונו. כן, בזה השאלה לא נוכל לרדת לעומקה ולהעריך עוד בה, כי לפי הפשט, למען הנוח הדעת, מעט ובפרט כדי להשיב, אלא המון כתב נוגעים לתירוצים, ויש בהם די ויותר, וזאת החקירה, תן לחכם וישיב לשואלים, הלכו בו, כן, זה מאוד מעניין הביטוי פה, כן, כמו שואלים ילכו בו, תן לשואלים ילכו בו, ובפרט לתירוץ רבני צרפת, יותר התיישב על הלב, אבל העיקר הוא בזה דרך הסוד, ואין לנו ולכם עסק בנסתרות. אוקיי, יפה. אבל בעצם נשארנו עם מה רבותיי? עם שאלה. אוקיי, יפה. עכשיו, ננסה לראות מה התשובה על פי הקבלה. דווקא התשובה על פי הקבלה, בער המהרש"ל. כן? המהרש"ל כידוע דרך אגב היה מקובל גדול, יש לנו גם קצת חיבורים ממנו בקבלה. אנשים שלא יודעים, שהוא וחברו הרמה, שניהם היו מגדולי המקובלים, הרמה כתב ספר קבלה חשוב. המקובלים כתבו טעם לדבר, יש לכם את המקור האחרון, וזה אנחנו נסיים, יש לנו ממש 5 דקות. לפי, שכל הנשמות היו בהר סיני, וקיבלו דרך במתי צינורות, והם זין פעמים, זין מזוקק שבעת זין. והם הקולות אשר שמעו וגם ראו. וכל ישראל ראו את הקולות. הן הדעות המתחלקות בצינור, כל אחד ראה דרך צינור שלו לפי השגתו, וקיבל כפי כוח נשמתו העליונה לרוב אילויה או פחותות זה רחוק מזה, עד שאחד יגיע לטהור והשני יגיע לקצה האחרון ותמה, והשלישי לאמצעי רחוק מן הקצוות, והכל אמת ואבן זה. תודה רבה. הבנו? לא הבנו כלום. בואו ננסה, מה? כפי
שיגיע לקצה זה, כפי שנתקע באמצע
ודרים. יכול להיות, בואו נחזור בחזרה לדוגמה של הצבעים. אתם יודעים שמקובל היום להגיד בחקר המוח, שבאמת אין שום דרך וכנראה לא תהיה לעולם דרך לדעת, האם מה שאני קורא חום כן? זה מה שאתם רואים כשאתם רואים חום. מאוד יכול להיות שכל אחד מבני האדם רואה משהו אחר, כשהוא אומר כחול, כשהוא אומר כן. כלומר, כשאני מסתכל על זה, אני אסביר. שנינו קוראים לזה כחול, רגע, שנינו קוראים לזה כחול, נגיד, לא יודע, זה כחול, בסדר, יפה. עכשיו, יכול להיות שכשאני מסתכל על זה, אני רואה מה שאתה רואה כשאתה מסתכל על חום. בסדר? ולמד, כשאתה מסתכל על חום, אתה רואה מה שאני רואה כשאתה מסתכל על כחול. מה קורה בעיניים שלנו? העיניים שלנו יש, זה נכנס לעין, הוא מגיע למוח, המוח מאבד את זה. וחווה חוויה מסוימת, בסדר? חוויה צבע מסוימת. מי אמר שחוויית הצבע שלי זה על חוויית הצבע שלך?
כמי שלא עובר צבעים.
לא, עובר צבעים הוא לא מבחין בין שני צבעים, הוא לא מבחין בין זה לבין זה.
לא
משנה, גם הקטנה, לא משנה, הוא לא מבחין בין שתי נקודות קטנות, אוקיי. שנינו, גם אתה וגם אני מבחינים בין זה לבין זה. בסדר? זה צבע א' וזה צבע ב', אוקיי? והחלטנו לקרוא לא' כחול ולב' חום. אבל יכול להיות שמה שאני חווה כשאני רואה את הכחול, זה מה שאתה חווה כשאתה רואה את החום. בסדר? ייתכן מאוד. עכשיו יש 2 אסכולות בחקר המוח, יש אסכולה אחת שטוענת שזה לא נכון. הראיה, האסתטיקה. יש באסתטיקה צירופי צבעים מקובלים. אם אתה ואני היינו רואים דברים שונים, אז מה היה קורה? היינו מחפשים צירופי צבעים שונים. נגיד שחום ושחור מתאימים, וחום וכחול לא מתאימים. בסדר? אז אם אתה היית רואה בחום, בכחול חום, היית לא היה מתאים לך שיהיה פה ליד זה שחור. בסדר? כולה. זה שיטה אחת. שהחדר הראשון שמעת זה אריסטו. בסדר? עכשיו, יש אסכולה שנייה בחקר המוח, שיש לה הרבה ראיות טובות, מאוד עמוקות, לא נכנסת כרגע, יש לנו שלא, שהפוך, די ברור, שאנחנו לא רואים אותו דבר. בסדר? דרך אגב, אחת ההוכחות שלהם היא מחושתם. מחושתם זה ממש ברור, זה לא יאומן, איך אנשים את אותו דבר תואמים אחרת. א', טעים ולא טעים, ודאי, אבל לא טעים ולא טעים, גם מלוח ומר. אנשים תואמים אותו דבר ברמות אחרות, חד משמעית. אף אחד לא יגיד על סוכר שהוא מתוק, בסדר? אבל בדברים דקים, אחד ירגיש שזה מר, שאני לא מר, שאני מלוח, לא מלוח, ממש. כלומר, בלוטות הטעם שלנו קולטות טעם בצורה אחרת. מאבדות אותו למסר, הרי מי מחליט מה מתוק, מה מר, מה מלוח, מה מוח, כן? זה בדברים קטנים, כן, לא בעיה, כן. אז לכן, משם הם מבין ראייה שמערכת העצבוב שלנו, אינדיבידואלית, 8 מיליארד אנשים, 8 מיליארד אנשים בעולם, כשם שהם פרצוף. הם שווים, ככה הם טעם, הם שווים, ככה הם כולו. אוקיי, עכשיו, נגיד שאני קבל את האסכולה הזאת. אז בעצם מה אני בא ואומר דבר כזה, שכל בעולם יש זוויות התבוננות שונות עליו. זוויות התבוננות זה לא רק שכמו שנשאל עכשיו, טוב, דוגמה קצת פחות טובה, אבל במטבע, תמיד אומרים למטבע, כי יש נתונים למטבע. חזיק מטבע זה 5 שקלים או רמב״ם. זה רק, אני אסתכל לפה, אתה אסתכל משם. זה לא רק אני, כשאני אסתובב לשם, אני אראה גם את ההוא, נכון? לא רק זה, אני יודע שיש צד שאני לא רואה. אני יכול לשאול אותך, תגיד, שימון, מה יש בצד השני? בסדר? זה לא רק זה, החוויה שלי של דברים, הממברנה שלי, הצינור בשפה של המקובלים, שונה מהצינור של החבר שלי. ובורא עליו ברא אותנו ככה, והוא רוצה שנהיה עם צינורות שונים. ונקבל דברים באופן שונה, ושניהם יהיו אמת. אני אקרא לזה חום, אתה תקרא לזה חום, אני אחווה א', אתה תחווה ב'. ומי צודק? תשובה? שנינו צודקים, באמת שנינו צודקים, באמת שנינו חווים אחרת לגמרי, רבותיי, שתבינו מה קורה פה, בעצם לכאורה יש ויכוח, בעצם אני אומר שזה חום, אתה אומר שזה כחול, אנחנו קוראים לזה, אותו דבר, אותה מילה, כי החלטנו ביחד לקרוא לזה חום, אבל באמת אתה אומר זה כחול, אוקיי? ולכאורה, רק אני צודק, או רק אתה צודק, אחד מאיתנו, לא נכון, שנינו צודקים, כי הקליטה שלנו היא כזאת שהדבר הזה, עכשיו, זה האמת האלוקית, וזה ההבדל בין האמת האנושית לאמת האלוקית. באמת האנושית, לכאורה יש אמת אחת. מה מחבר את כבש? זאת אומרת, פעם אגנון ישב בהרצאה של ברוך קורצווייל, שהיה החוקר הגדול של כתבי אגנון. וקורצווייל הסביר את הפילוסוף שלם באגנון שם. אז אגנון אמר, אמרנו, זה בכלל לא התכוונתי לזה. וקורצווייל אמר, מי שאל אותך מה התכוונת? בכלל לא משנה, אני צריך את פרופסור באוניברסיטה, צריך מזכורת, אני צריך להגיד לדרושים ואגנון. מה הסופר התכוון, בכלל לא מעניין אותי. אז הלכתי לדבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. כשהקדוש ברוך הוא יכול להגיד זכור ושמור בדיבור אחד, מה זה אומר? זה אומר, מה?
תגיד, הוא כותב מורה, שאתה חושב בספר, ולהביא דרך שהחבר לא התכוון אליו. וגם תורה, כי זה בהבנה שלך.
גם לכותב מורה נכנס, אתה יכול לבוא לדבלוקים חיים, פחות או יותר. כן, אני מסכים. כן. כותב מורה זה מאוד בולט, כי זה ספר מאוד אמורפי, מאוד ארפילי כזה. אבל אפשר בכל משפט, בכל פסוק בתורה, הנה, די את אלוקי אבי חבר עבדיהו, מי צדק, הרב ציודה או אותו דמור חסידי שאמר או שאמר?
לא שכך אפשר ללמוד את ליקוטי מוהר"ן, אומר שליקוטי מוהר"ן כתוב, שאתה יכול ללמוד ספר אחר, שהמחבר יתכוון א', ואתה תבין ב', וזה תורה.
הנה חי נעמי, כן, 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 כן. זה נקרא בשפה של המחקרים הרעיון ההרמנויטי. ההרמנויטי כזו שיטה שלמה שבאה ואומרת שלטקסט יש כמה משמעויות. בסדר? ומה הדרך המחברת כבר זה בכלל לא משנה. אפילו בתורה, מלא באגנון, כן.
הריטווה בדברים שבכתב יותר של אומן בעל פדורים שבכתב יותר.
אחד ההסברים שלו לזה, כן. אחד ההסברים שלו, כן. עכשיו, אני רוצה מחדש, באגנון מה אכפת לי להגיד את זה? כי אגנון לא מעניין אותי לך. בסדר, מי הוא? עיקר הספר. בספר אני מבין ככה או ככה, שכוח. אבל בדברי אלוקים? כן? כתוב בגמרא משהו מסוים. מה הגמרא התכוונה? מה רבינה ורבש התכוונו? בסדר? שנינו צודקים כי אלה שתי זוויות הסתכלות. והקדוש ברוך הוא כל כך גדול שהוא רצה שנראה גם את זה וגם את זה, ואכן הוא נתן תורה שמשתמעת לשתי פנים, או לאלף פנים, הוא רוצה שנבין גם את זה וגם את זה, אוקיי? זה ההסבר הקבלי, שוב, גם זה כמובן על פצעי המזלג ממש, אבל כבר נגענו קדימה. יוצא, דרך, זה קצת שונה מההסבר של הריטווה. בהסבר של הריטווה, באמת בשמיים יש ממתת פנית או ממתת פנית, בלי קשר למקבל, הנקבע של המקבל לא נמצא אצל הריטווה. משה רבנו קיבל את כל המתת פנים תורה, מתת פנים תמה, ולאחר מכן במשך הדורות, רבין עברה שחולקים עיניהם. לא יודע למה. המקובלים באים ואומרים תחנה הבאה, הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד, הוא לא אמר ממתת
נמצאת. זה שמענו.
ממש ככה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד, הוא לא אמר שני דברים. הצינורות המקבלים שונים, ולכן ממילא זה מתגלה בצורות שונות. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, מבית שמאי ובית הלל, יש שתי תפיסות עולם. יש תפיסה שמאית, תפיסה הללית, להתבוננות על המציאות, שהיא מובילה למסקנות שונות, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. עכשיו, זה לא עושה את העובדה שבסוף אנחנו צריכים להכריע אחר כמו מישהו מסוים. אין הכי נעמי. בשבועות הבאים נדבר מה קורה אחרי. האם כשהכרענו על אחר כמו מישהו מסוים, זה אומר שהדעות האחרות לגיטימיות. מה אנחנו רואים בדור שלנו? האם כל רב היום שממציא איזה המצאה, הוא נכנס לתוך אלו ואלו דברים חיים או לא? נדון בזה, שיעורים הבאים, זאת השם. נגיע לאט לאט לכל. לפחות את התשתית אנחנו נראה, את התשתית הפילוסופית, שראינו בעצם היום ארבעה כיוונים, בראשונים ובאחרונים, הייתם אומרים שהם שתיים שהם ארבע, בסדר? הריטב"א והמקובלים, רש"י ו... מה? לא, יש תוצאות, זה אותו דבר. מה הדבר השני שמסגיר פה? רש"י ואחר, חידש, לא, לא יודע, קיצור, חידוש שלהם, בסדר? הוא מביא את זה בשם ספרים שלא לא כותב מי הם, בסדר? ועוד בשנייה, הוא לא כותב מי זה, בסדר? טוב, מה?
כמה שיטות יש לך?
שתי שיטות.
רגע, שנייה, לא יכולה לשמוע שם ביחד, מה אתה משמע?
זה לקחת את גבורות דדה,
כן, כן, זה תכונות נפש, זה תכונות נפש שלהם, כל אחד לפי תכונות האלה הבין מה צריך להיות.
זה הכל מה, לכן, כולם, נגיד החסדים, הרי יש אנשים
שהם מגבורות. נחזור לשאלה של הפיקוח נפש בשבת עם היולדת. בסדר? יכול להיות שאני ורבור שאתם חולקים בינינו, כי זה זווית התבוננות שונות. עכשיו, מה האמת? לפי המהרש"ל, גם וגם. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה, השאלה מתי אישה תמות, זה לא השאלה. השאלה איזה תורה היא תורת אמת. גם זה וגם זה.
לפי רש"י.
מה?
לפי רש"י אחד לא אמת.
לפי רש"י אחד לא אמת, כן. חייב איתנו טועה. רק זה לא נורא, כי יש סברה לפה וסברה לשם, במקרה אחר הסברה שלא תהיה צודקת. אוקיי? לפי הריטב"א וזה לא, שניהם צודקים, זה שתי דברות היסטוריות, התבוננות, שונות על המציאות, והקדוש ברוך הוא רצה שגם זה וגם זה, נתרגם את זה גם לשפה מעשית, מי שיעשה מאחר כמו הרב א', כמו הרב ב', שניהם לא עברו עבירה. באמת שניהם זה תורה. לא, זה משהו אחר, אמרנו, אחרי שנפסיקה הלכה, משהו אחר. לפני.
שאלה למה
נפסיקה? זה
נעסוק
בזה, זרת השן נעסוק בזה באחר השבועות הבאים, בסדר? כרגע לפחות הנחנו את התשתית לכל הדיון שלנו.
אני חידה.
אני משתדל מאוד מאוד לא לעשות חלוקות סכמטיות כאלה. להגיד שזה אשכנזים ספרדים, אני חושב שזה קצת סטיגמטי. אני חושב שזה קצת סטיגמטי. אני חושב שכל חלוקה של אנשים לפי הגיאוגרפיה שלהם באופן בסיסי קצת בחיקת לכת. אתמול קראתי באיזשהו ספר, לא זוכר מי, שהאם רמס עבר פעם ליד איזה בית כנסת בירושלים בזמן מלחמת העולם השנייה, ועשו שם תיקונים נגד היטלר וכו' וכו'. הוא התפעל מאוד מהתפילה שלהם, הוא אומר, אם היה כאלה צדיקים באירופה, לא היה היטלר, לא היה מצליח כאלה.
זה תיקון חצות של...
בית לחם.
כן, של רבי
דפתיה. יכול להיות. אז מה אתה רוצה להגיד לי? שלא היו שום צדיקים בכל אירופה כמו רבי דפתיה? מה, באמת, נו, אם באמת אתה רוצה משפט כאן הפשע, לא מפשע שאתה רוצה ואני אותה.
מה, צריך
להגיד שבארץ ישראל לא תהיה שווה? לא בגלל הדבר הזה, בגלל סיבות אחרות, לא משנה. בקיצור, אז אני לא חושב שזה נכון להגיד ניסוחים כאלה, צריך מאוד מאוד להיזהר מחלוקות עדתיות סטיגמטיות. בתוך המנטליות, א', בתוך כל מנטליות מוצאים הרבה מאוד חריגות, בסדר? לא, אני חושב שכולם לא אוהבים את
זה.
הבנתי, כן. אני חושב שכל חלוקה כזאת היא חוטאת לאמת, וצריך להבין שיש נשמות של אנשים שונות. כל נשמה יורדת עם התיקון של המשמיים, לא משנה אם נולד במרוקו.
אפשר
להשאיר
את
המרוקאים.
אתה רוצה להגיד שהמרוקאים יש קו אופי בכלל? זה לא בקו, זה ב...
למה שלא תגיד שנשמות מסוימות, יורדות במקומות מסוימים, משפחות מסוימות גלו לשם, הביאו צאצאים מאותו הבחינה. אתה יכול לראות מחנה משותף של המרוקאים, מחנה משותף של...
כן, כולל מישהו שקוראים לו אשכנזי, לפני 200 שנה הוא הגיע למרוקו, והם הוא מרוקאי לכל דבר. אז כי כולם מתערבבו עם כולם.
קודם כל, ברור שיש צבעים בארצות. גם ידוע שאשור הגלה את האנשים לפי הארצות, כי הוא ידע איזה נפש מתאימה לזה.
הבעיה העיקרית בזה, יש בזה שתי בעיות. הבעיה אחת, אתה לא מכיל לתוך אחת החורגים. יש המון חורגים. זה אחד, אתה מרגיש את הצור לשייך. דבר שני, אתה מקבע. דבר כזה. ואם אנשים אומרים, טוב, אז אנחנו צריכים להמשיך להתנהג כמו מרוקאים, כמו קורדים, כמו פרסים. בסדר? למרות שזה לא מה שהתורה רוצה. התורה לא רוצה את המנגנון הזה. אתה רוצה למנגנון, שאדם יוכל לבחור לעצמו דרכו.
אתה לא רוצה שיהיה מגוון של חיינים.
לפי בני שורש הנשמה של בן אדם. אם לך מישהו גדל בפונוביץ' והוא נדבק לג'ת לימוד העיון הספרדית התוניסאית, אבל מה אני אעשה? אני אשכנתוזי בית אשכנתוזי, אני לא יכול ללמוד ככה, אני יכול ללמוד וכו' וכו', בסדר? לא משנה מה שלא יהיה. דברים מזעזעים, אני פעם חשבתי, יש לי איזה חבר שהגיע מבית ספרדי, ספרדי, גם סבא חרדים כאלה, וההורים רב ציוני דתי, ספרדי, מאוד ספרדי. והוא נתפס לו עלינו לקט, הגיע לנו ישיבה במדגן, היה מבחירי החסידיה. כן, כולל הגרטל, כולל הזה. פעם ישבתי עם אבא שלו, הגיע שפת, אני אומר לי, מה, מאיפה הבא שלי נמציא את השטויות האלה? מאיפה זה בא לו? לא נהגות שלנו, ככה הדברים האלה. מה אתה לא נהגות שלנו? הוא אומר, אתה בסדר, אתה גדלת בסלוני, מותר לך לזה, אבל הבן שלי לא, מאיפה? הבן שלך זה שורש הנשמה שלו, תראה מה הבן אדם נהיה. כן, היה כולו עלי כמל, נהיה אילן פורח. בסדר, אז מה אתה משנה? כן, יחינה מזה, בדיוק כמו שאני אומר, שזה לא, זה חושב של שעה אחת השני. זה מה? אני בראש כאילו תפתח את עצמך להכל, אוקיי, ותלמד את הכל, ותקרא את הכל, תכיר את הכל, תכיר את כל המנגינות, וכל הפיוטים, וכל השירים, כל הדברים. תעצב את עצמך אישית שמתאימה למי אתה, ולא לפי, הסבא שלי היה ככה וככה, לא משנה מה. זה היה נכון תמיד, כשאנשים התגלו, אמר קודם טבע הארצות, שגדלו בארץ אחת, יהודים ממרוקו לפני 100 שנה. הסבא שלה ממרוקו, הסבא של הסבא שלה ממרוקו, סמין גם שהוא ימות ממרוקו, ואולי זו אפילו מהירה שלו. אז באמת, לא שום דבר אחר לא עבר לו בראש בכלל. גדל היום אדם בעולם, שבו הוא רואה הכל, ומנסים לקבע אותו למסלול מסוים. אז אם הוא לא היה רואה, נגיד, במאה שערים, חוץ שכשגדל בתולדות אהרון, אין לו שום פיתוי להפוך מחר לתוניסאי. בסדר? זה לא מגרה אותו בכלל. לא מעניין, לא. שמע שיש מאחורי הגדרות של מאה שערים. מה?
אפשר גם להיות בזה ככה, בזה ככה, בזה ככה.
בחינמי, כן.
בצורת הלימוד ככה.
בחינמי, אוקיי.
בתרבות ככה, בכל...
מצוין, אני לא פשוט. בחוץ שבמאה שערים זה בכלל לא מעניין אותו, הוא לא נמצא בגירוי הזה. אותי זה כן גירה. כשהייתי ילד, גדלתי בעיר רמת גן, ראיתי מסביב עולם. ראיתי, הלכתי לנסות של העיראק, לנסות של האכל, לנסות של זה. אמרתי, וואלה, יש פה דברים טובים, יש פה דברים טובים. כשאם אתה כופה אותי לא להיות שם, אתה כופה אותי נגד הנשמה שלי. מה פתאום? למה? מה חיטאתי? עזוב כאן דיון על עניינים הלכתיים, דיון אחר. לא, אני לא יודע, רגע. אף פוסק הלכה לא אומר שלבחור אשכנזי אסור להשאיר בקשות, ואף פוסק ספרדי לא אומר שלבחור ספרדי אסור להשאיר ניגוני חסידים, או ארבע בבות, בסדר? וזה בדיוק העניין פה, אומרים... בסדר, זה נקודה.
קרויבץ.
קרויבץ, כן.